נמצאים ב-22, אנחנו כבר הגענו לפסקה 1, 2, 3, 4. התחלנו לעסוק בכל נושאי המחשבה והשליטה במחשבה. דיברנו על, על העוצמה של המחשבה ביותה אבן בניין. מחשבות החולפות במוחנו, כל שכן אלו שאנחנו מתבוננים בהן ומעצימים אותן בהתבוננות, יש להם כוח בניין גדול ואדיר לטוב ולמוטב. ולכן, אחד ממרכיבי המשמעת העצמית, שבנושא הזה אנחנו עסוקים פה, המשמעת העצמית, אחד מרכיבים החשובים שלה זה המשמעת המחשבתית, מה שנקרא משטר הרוחות. לחשוב שלא סתם חושבים, מחשבות זה לא דבר מופשט, זה לא אוויר, מחשבות זה, קראנו לזה החומר האפל, לפי הפיזיקאים, שממנו הושתת העולם. כך הם רוצים לטעון. החומר הבסיסי שמנו הכל בנוי. המחשבות זה אבני הבניין היסודיות של הכל, כוח החיים המופשט, שהוא נשמת הפן של המידות, של הרצונות, של התאוות, הרבה דברים. נדמה לעצמנו את כל כוחות הנפש כמו שדה חיטה, ביום שלא נושבת ברוח, כל הגבעולים עומדים בלי לזוז, ולפתע מתחילה לנשב רוח וכל השדה, כן, שיבולת בשדה, קורעה ברוח. ככה, המחשבות הן מרעידות את כל כוחות הנפש. כן? נדמה לעצמנו את מידת הכעס בתוכנו רגועה ושליבה. ופתאום אנחנו מעוררים מחשבה של כעס. מה זה מחשבה של כעס? פלוני עשה לי כך, פלוני התכוון כך, ואז פתאום מידת הכעס מתעוררת באופן עוצמתי מאוד. וכבר אנחנו הולכים כדי לגמור חשבון עם אותו חבר, או לעשות פעולה כזו או אחרת בעקבות ההתעוררות של הכעס. אבל לפני שהמחשבה חולפת במוחנו, המידה הזו כאילו שוקטת. והיא מתעוררת בהתעוררות המחשבה. לכן צריך מאוד להיזהר. האמור, ביחס למחשבה, אמור הן לגבי מחשבות שזורמות בלא מודעות. קל וחומר לגבי מחשבות שזורמות במודעות. שאנחנו עוקבים אחרי מחשבה ומתייחסים אליה, מעצימים אותה, מלבים אותה, אז היא הרבה יותר פעילה. לטוב ולמוטב. אם זו מחשבה חיובית, מה טוב? הליבוי של המחשבה החיובית הולך וסולל לנו דרך אל הרצון. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם רצון מועצם לטוב, ולאחר מכן זה יכול גם להשפיע על המעשה. אנחנו יכולים למצוא כוח עצום של עשייה מוסרית, לעשות טוב לזולת, לקטט רגליים למקום מרוחק, מזג אוויר סוער, וכל זה למה? כי מחשבת החסד לובטה, דיה, מתוך התבוננות עמוקה, ואז ממילא הרצון יתעורר, או ממילא כחץ מקשת, אנחנו רוצים לעשות את המעשה עצמו. כן? זה מידה טובה, מחשבה טובה, אבל זה אמור גם לגבי מחשבות רעות. ומכיוון שמחשבות רעות הן יותר זמינות בנפש האדם, כן? יותר שכיחות בתוכנו, מה לעשות? לכן צריך מאוד מאוד להיזהר ביחס למחשבות השליליות שזורמות בתוכנו. אין אלו שזורמות מעליהן, מה שנקרא זוות מעליהן. כן, שלא, אין לנו אפילו מודעות לגביהן, מודעות מספקת, צריך גם לדעת על קיומן. כן, ודאי וודאי שהמחשבות שאנחנו בוחרים להתעסק בהן, המחשבות השליליות שאנחנו בוחרים להתעסק בהן, בצורך העניין, פלוני אלמוני עשה פעולה מסוימת, ואתה מגרה בעצמך המחשבה השלילית. רגע, רגע, מה הוא בעצם עשה? הוא רוצה להרגיז אותי. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל להתעסק עם מחשבה מהסוג הזה, אנחנו כבר לא יודעים לאן אפשר להגיע. אנחנו כבר לא יודעים לאן אפשר להגיע. מחשבה כזו היא מגלגלת רווחים. אתה יכול ללבות מחשבה כזו, ויכולה להיות, כן, לגרום לשרשרת ניפוץ עצומה, שיכולה להסיק אותך במשך יום שלם. הכל תלוי לפי עוצמת המחשבה השלילית, ואופן העיסוק בה. כן? אבל אני מניח שכבר הבנו מה זה נקרא לעסוק במחשבה שלילית. מה זאת אומרת לעלות על השולחן ולהתחיל להתעסק בה ולגרד אותה ולהתחיל להרהר בה וכו'. כן? אז הבנו את העניין הזה. הבנו את העניין. לכן כל מחשבה שאנחנו מנסים להביא אותה להתעניינותנו כדי שנדע מה היא. לפני שאנחנו מתחילים להפוך ולהפוך בה, כי אחרת אפשר להיכנס כבר לעין הסערה, וזה עצרנו פעם שעברה, ליצור סערת נפש פנימית בתוכנו, שתחילתה הוא בכוח המניע של המחשבה, וסופה במידות שליליות, ואדם כבר מסובב על כל הראש. זהו, כבר לא רואה ממטר. כל כולו מסובב על כל הראש, באיזשהו מהלך נפשי של קנאה, של כעס, של שנאה, לא משנה מה זה. קשה מאוד לצאת מזה אחרי זה. צריך להמתין לפעמים ימים, עד שאדם מצליח להרגיע את הסערה הפנימית הזאת, או שהיא קלה בעצמה כתוצאה מהתרחקות האובייקט שאודותיו חשבתי, או באיזה פעולת השקטה יזומה, כזו או אחרת, אבל לפעמים קשה להיחלץ מהסערה הזו, ואני רק אגיד לכם משהו שהוא קצת סוד, אבל חשוב שיהיה גלוי. אנחנו, לאמיתו של דבר, נמצאים בסערה נפשית מיום חטא אדם הראשון ועד היום. מאז חטא אדם הראשון ועד היום אנחנו נמצאים בסערה שלא מאפשרת לנו לראות רחוק. אנחנו לא רואים רחוק. הראייה שלנו היא מצומצמת לתחום שגבלו המחשבות שלנו. אנחנו לא רואים רחוק מעבר לגוף של הזולת, להתבונן בנשמתו. אנחנו לא רואים רחוק, כן? אל תוך מקרה המציאות, להבחין שיש פה השגחה אלוקית. אנחנו לא רואים רחוק. כן? לא רואים רחוק. זה לא סוד. אנחנו נמצאים בערפל מסוים. הערפל הזה לא מאפשר לנו לראות מעבר. יש ערפל שלא מאפשר לראות ממטר. יש ערפל שלא מאפשר לראות מעבר ל-10 מטר. כן? יש ערפל שאני רואה בעדו, שהאדם העומד מולי זה אדם, אבל אני לא יודע לבוא ולומר איזה בגד הוא לובש, וכן הלאה וכן הלאה. יש כל מיני סוגי ערפל, מה שנקרא תורת המחיצות ברמב״ם. הרמב״ם מדבר על זה, בשמונה פרקים. תורת המחיצות. כל מחיצה כזו היא מונעת מאיתנו מרחב ראייה אחר. המחיצות נקבעות לפי איכות שערות הנפש שיש בקרבנו. שערת נפש שלילית, כן? שלופתה על ידי מחשבות של קנאה או כעס, תלוי לפי ערך המחשבה, לפי עומקה של המחשבה השלילית, כך היא גורמת שערה יותר גדולה. אדם שנמצא בשערה של קנאה, הוא פשוט בבעיה. הוא פשוט לא רואה, הוא לא רואה לא את עצמו. הוא כמעט לא רואה כלום. נמנעות ממנו הרבה השגות. כן? השגות זקות, אודות עצמו, אודות התורה, אודות הזולת. אבל זה העניין של השערות. אין אדם שניצול מהשערות האלו. השערות האלו קיימות בכל נפש. אבל עצם הזיהוי, או עצם היכולת להגיד מה שאמרנו כרגע, שכולנו בסערה, זה כבר גורם מצידנו איזה סוג של דריכות וזהירות, לזהות באיזה סערה נמצא היום. האם זה טורנדו? האם זה ציקלון? איזה, מה זה? זה סערת ים? זה סערת יבשה? מאיזה סוג? באיזה מהירות? איזה קשר? כן? כלומר, יש לנו אפשרות לעקוב. אחרי זה להבין גם איך נוצרה הסופה. מאיזה מחשבה? מתי חשבתי את המחשבה הזו? כמה שנים אני חושב את המחשבה הזו? ולאחר מכן להתחיל לברר את המדע המופלא של פירוק שערות. איך מפרקים שערות? איך מתחילים להשמיט את היסודות של השערה? אז אם אנחנו יודעים שטורנדו יונק מחום הים, כן? בלי חום, בלי לחות, הוא לא יכול לתפקד, אנחנו מנסים לנטרל את הלחות. אז מנסים, אולי מטוסים, יטוסו מעל עין השערה, וישפכו אל תוך עין השערה 50 טון מלח. ועל ידי המלח, הלחות תתייבש. ואז השערה תתפוגג. ניסו לעשות, אי אפשר. זה בעיה. לטוס מעל עין השערה זה בעיה, יש שם זרמים חזקים מאוד, זה לא דבר פשוט. ניסו לחשוב להפגיז את השערה. להפגיז אותה. להפגיז עם פגזי מלח. להפגיז. כל מיני, עובדים על זה עכשיו, עובדים. כל מיני רעיונות, אבל זה רק משל. כן? כשאני רואה את הדברים האלו בכל מיני מאמרים, כל מיני סרטים על שערות וסופות, אני מקשיב למדענים טוב טוב, ואני מבין שהחוכמה הזו לא מתחילה בחוכמת המדע. היא מתחילה פה. השערות זה פה. חוכמת פירוק השערות זה חוכמה מוסרית ביסודה. המדענים, אצלם זה שאול החוכמה הזו, אבל החוכמה לא מתחילה במדע. החוכמה מתחילה ביסודות הרבה יותר רוחניים. לכן, כל הדבר הזה סך הכל משל, שאמור להמריץ אותנו, לחפש את הדרכים, לפרק את השערות הנפשיות שבתוכנו. כמו שאמרתי, שערות קנאה, שערות עצבות, שערות ייאוש, שערות של צרות עין, כל מיני דברים כאלו. איך מפרקים שערות? אבל, זו סוגיה בפני עצמה, אנחנו נראה אותה בהמשך. כרגע אנחנו עסוקים בעיקר בחידוד ההכרה בדבר החשיבות של משטר הרוחות או משטר המחשבות. שאם לא, שוב, יבצרו השערות, והנה דוגמה יפה לשערה. הצעירים שבין ילדיי, אנחנו נמצאים מעמוד 22, פסקה 1, 2, 3, 4, תחילת פסקה רבית. פסקה זה קבוצת שורות, שיש רווח בינה לבין הקבוצה הבאה. זה פסקה. פסקה רביעית. תחילתה. כן. מה? שערות נפשיות. אני לא רוצה להרחיב את זה יותר מעבר למה שאמרנו. אני רוצה שנלך לפי המתווה שהיא מתווה לנו כאן. יהיה דיבור גם על הדבר הזה בהמשך. אבל כרגע, מה שהרחבנו זה די ויותר. שערה זה לא דבר שקשה לזהות אותה. כן? יש דרכים לזהות שערות. כן? אפשר לזהות שערה בתקופה, בשלב מאוד ראשוני של תחילת ההתערבלות. כן? מי שלא זוכה לברר את השערה בתחילת ההתערבלות, אז הוא כבר פוגש את הנחשול האדיר הזה, שהוא כבר מגובש וטס במהירות של 200 קילומטר בשעה. אם גם אז הוא סך הכל חושב שזה כלום, אז שהבית שלו יעוף באוויר, אז... כן, כנראה שאז הוא יבין שזה שער. כן. אז תבין, לפעמים אפשר להרגיש את ההתערבלות הזו בהתחלה, בתוך הנפש, אפשר לראות את זה, ולפעמים... זה עוקר לאדם את המכלעת כבשים שלו, מעיף לו את הגג, אז הקש בגג. זה מעיף לו את הגג, אז הוא מבין שמשהו פה קורה, משהו לא בסדר. כן. אז הוא מתפקח, מתחיל לשאול את עצמו מה קרה. כן. אבל כבר אמרנו מקודם שלכל אחד יש שערות, ומכיוון שלכל אחד יש שערות, אין שום ספק שכל אדם פה, מהיושבים כאן, סליחה שאני מדבר בוודאות כזו, אבל כל אדם היושבים כאן, יש בו שערה, וכל אדם היושבים פה, אף לא חצי גג, שלושת רבעי גג של משהו, איזשהו גג, כן? כל אחד והגגות שלו, כל אחד והפירוקים שלו. אבל אין ספק שכל אחד מיושבים פה חווה פירוק שנוצר כתוצאה משערות נפש. לא תמיד אנחנו, כן, מבינים שמדובר בפירוק. ואם אנחנו אפילו חושבים שמשהו טוב קרה לנו, או אם אנחנו מרגישים גם שמשהו לא טוב קורה לנו, אנחנו נוטים להאשים את האחרים. כן? יש כל מיני סיבות. אבל בכל רגע נתון, אפשר לומר, כמעט, בכל רגע נתון, אנחנו חווים איזושהי שערה, והם משלמים על מהמחיר כלשהו. אין ספק שאדם שיושב בית המדרש, כן? ועסוק בלימוד תורה, כל שכן לימוד תורה להלכה, כל שכן שהוא מצרף לזה מוסר, אין ספק שהוא שולט על השערות שלו, לפחות שליטה מנטלית. אני לא אומר שהוא שולט על הרגשות בהכרח. מאוד יכול להיות שברגשות מתחוללים דברים. בשעה שהוא יושב ולומד, בתוך נפשו פנימה, יש שם שורש פורה ראש ולענה. שמפרה ומרבה רשע בקרבו. אבל ברמה ההכרתית הוא שולט. זאת אומרת, לבוא ולומר שבגלל שאני אומר את הדברים שאני אומר עכשיו ככה, לומדים פה דברים עמוקים, לבוא ולומר שאני כבר נפטרתי ממידה כזו או אחרת, טעות. טעות. ממש לא. הדחף הבסיסי למידה המקולקלת קיים בתוכי, אבל כרגע הוא לא יכול להרים ראש, מכיוון שהוא כבול על ידי הלימוד. כן? הוא כבול. אבל בהזדמנות הראשונה, ברגע שמסרות הלימוד קצת ירפו ממנו, הוא יתעורר מחדש. ולמרות שכרגע לא נשמע קולו, הוא מחוץ ומעוך, אבל החומר היסודי שלו הוא נמצא, וברגע שתהיה הרפיה, הרפיה, מהלט המחשבתי הזה שאנחנו עוסקים בו עכשיו, כן? תהיה הרפיה, הוא עשוי להתעורר מחדש. אבל היתרון הגדול הוא שאחרי שעסקת במשטר המחשבות כפי שאנחנו עוסקים עכשיו, גם כאשר יתעורר הכוח השלילי או המחשבות השליליות, אתה תדע שהן שליליות. למה? כי עסקת עכשיו בטוב. אז נוצרה הבדלה. נוצר כוח הבדלה, אתם מבינים? זאת אומרת, אדם לא יכול לדעת מהו הרע אם הוא לא עוסק בטוב. העיסוק הזה הוא מגדיר את הרע. כן? את הרע שנמצא בתוכנו. אז המחשבות השליליות שקיימות בתוכנו, והסופות והסערות, הדבר הזה צובע אותם. זה כמו לצבוע, כן, גז, נייר לקמוס. זה בעצם צובע את הגז, ואז רואים, הוא צהוב, הוא אדום, חרדל, עצבים. זאת אומרת, זה בעצם צובע את הגזים שיש לנו בתוך הנפש. זאת אומרת, אדם שהוא יוצא מקריאה ולימוד של דברים כאלו, הוא נעשה יותר רגיש למה שמתרחש בקרבו. לא תמיד זה נוח לו להיות רגיש כלפי מה שקורה בקרבו, לפעמים זה מביך אותו. אתם יודעים, לפעמים זה מביך, ויש תלמידים שאומרים לי זה במפורש. יש תלמידים שאפילו בשלב מסוים לא יכלו להישאר פה יותר. הם הרגישו שהם צריכים לצאת. זה לא שהם התנערו מהלימוד, הם עשו עם זה עבודה, עם כל הדברים. אבל לא יכלו להיחשף לגז העצבים שבתוכם. הם מרגישים שזה יותר מדי. זה טיפוסים רגישים בדרך כלל, שהם אחרי לימוד מסיקים מסקנות מהר. יש טיפוסים שהלימוד נתפס בעיניהם בצורה יותר אקדמית בהתחלה. אבל יש אנשים שאצלם הפרוסדור בין השכל והרגש הוא מאוד פתוח, ושהם לומדים את הדברים האלו מיד, כאילו הלימוד מוכיח אותם. מוכיח אותם. נוצרת הבדלה מאוד חריפה בין הטוב לבין הרע. הם יודעים כבר להגדיר את העולם הפנימי שלהם כעולם שיש בו הרבה מרכיבים שליליים שהם לא שמו לב אליו, לא הם מודעים, ואז הם מרגישים איזו אי נוחות מסוימת. כן? הם מחליטים בשלב מסוים לעצור קצת את השטף התודעתי הזה, לעשות עבודה קצת מחוץ לשיעור וכן הלאה, ואני מכבד את זה. אני חושב שזה אפילו טוב. זה מראה למודעות, זה מאוד יפה. זה בסדר גמור, אין לי שום בעיה. כן? אבל בדרך כלל, רוב התלמידים, ההצתה שלהם יותר מאוחרת. יותר מאוחרת, זה לוקח זמן, עד שהדברים האלה באמת מתחילים להעיר אל תוך המקומות האפלים שבתוך הנפש, זה לוקח זמן. אבל אני חושב שבכל מקרה, כן? שלומדים את הדברים האלו, זה יוצר איזושהי דריכות, דריכות, ביחס לעולם הפנימי, מי פחות ומי יותר. וזה טוב. זה טוב. אז נראה הלאה. הנה הדוגמה. איך מתפתחת סערת נפש באמצעות משל החתולים. האכלת החתולים. הצעירים שבין ילדיי החליטו להאכיל שני חתלתולים חמודים שהתהלכו בסביבות ביתנו. כן. זהו. קודם כל, אנחנו נמשיך את הסיפור. אבל חשוב שנתפוס את הנקודה. מה קורה כאן? יש פה חתולים ויש פה ילדים. החתולים הם הנצרכים. הם הזקוקים. הם הדורשים מזון. הילדים הם המאכילים. יש פה תמוזן ויש פה תמזין. אנחנו תכף ניפגש עם החתולים שבנפש. וניפגש עם המזינים. כן? במובן הזה, כן? אנחנו בשלב משל, אבל נשים לב לתפקידים שיש כאן. אז יש לנו כבר שני תפקידים עיקריים מאוד. הרעבים והמסביעים. הרעב והמסביע. מסביע לכל חי רצון. הצעירים שבין ילדיי, כן, שימו לב, כן? פה המסביע הוא גם צעיר. למה הוא צעיר? הוא מתפתה בקלות להכיל את החתול. אם הוא היה יותר מבוגר בעל שכל, הוא לא היה מכיל חתול. למה? כי הוא יודע שמה יקרה? יבואו עוד. יפה. אז הוא צריך להיות צעיר. כן? זה גם חשוב. המרכיב של הצעירות, כך קוראים זה בצבא, נכון? צעירות. כן? המרכיב של הצעירות הוא חשוב להבין את העניין. כן? הצעירות המוסרית היא זו שבדרך כלל גורמת, מפתה להתעסק עם החתולים האלו שמנסים להשיח את תשומת ליבנו ולדרוש, או לדרוש את תשומת ליבנו שנתעסק איתם. הצעירים בין ילדה החליטו להכיל שני חתלתולים חמודים שהתהלכו בסביבות ביתנו. למדנו עוד דבר. החתלתולים הם חמודים. הרבה מהמחשבות שאנחנו נרצה להילחם בהם, הם נורא חמודות. הם מאוד מאוד חמודות. הם פרוותיות. הם פרוותיות, נחמדות. צילמתי איזה חתול בבית של אבא שלי. יש לאבא שלי שלושה חתולים. אבל יש חתולים שמנסים כל הזמן להגיע, כן, כדי לזכות לשולחן המלכים של אבא שלי, שאבא שלי מטפל בבעל חי, הוא בר מזל גדול מאוד. כן? ויש כל מיני חתולים שרוצים גם להגיע. כן? להצטרף לחבורה ברת המזל הזו של שני חתולים וחצי. כן? זה משהו, כן? אבל אבא שלי לא נותן להם. הוא מגרש אותם. הוא צריך לגרש אותם. בעצם החתולים שהם בעלי הבית באמת, הם מגרשים את החתולים שמנסים לחדור. כן? לא נותנים לקהילה להתרחב. החתולים מגרשים אותם כבר, כן? זה מעניין. חתולים מגרשים אותם. כן? אז... אז... איזה יופי של חתול. תראו, איזה חתול, תראו. תראו את החתול, תראו. זה החתול מהבית של אבא שלי, שצילמתי אותו לפני שבוע. איזה חתול מדהים. ממש, העיניים היפות שלו, פרווה המקסימה הזו, המבט הזה, משהו, משהו. יש הרבה מחשבות שככה אנחנו מצלמים אותם. ככה אנחנו מצלמים אותם. הן מחשבות נורא חמודות, עם עיניים כחולות, עם פרווה לבנה. אנחנו מטפחים אותם שנים על גבי שנים. הם אוכלים מלחמנו, הם שותים ממימנו, הם שוכבים במיטתנו. אז החתולים נורא חמודים. כדאי לזכור את זה. אף אחד, לא טוב. כי נורא מטעה. אף אחד שלא יחשוב שהמחשבות האלו שהם חזרים אחריהם, אותן מחשבות של להיות, הן נראות כמו מפלצת. ממש לא. הן מאוד סימפתיות. כן? הלאה. כבר באותו לילה, כן, להכיל שתי חתולי חמודים שהתהלכו בסביבות ביתנו. כבר באותו לילה, היו ליד הדלת 10 חתולים. 10 חתולים. והם יללו במקלה וביקשו עוד אוכל. יללו במקלה. היינו חייבים להקשות את ליבנו ולהימנע מלהכיל אותם. אין ברירה. כי אחרת, היינו מוציא בפתח ביתנו ביום של מחרת 3 חתולים. כך גם לגבי מחשבות. למדנו פה דבר מופלא. לאמיתו של דבר, המחשבות שבתוכנו, יש להם את השלב הנקבי ואת השלב הזכרי. או כמו שרואים חז"ל, יצר הרע בהתחלה הוא נדמה כהלך. אחרי זה הוא נדמה כאורח. ובסוף כבעל הבית. זאת אומרת, ממצב נקבי למצב זכרי. כלומר, המחשבות שבתוכנו, הן לא יכולות להתקיים אם אנחנו לא מגלים בהם עניין. דיברנו זה מקודם. דיברנו מקודם על תשומת הלב וההתבוננות שאנחנו משקיעים במחשבה. על זה אנחנו מגדלים אותה. אנחנו מגדלים אותה. המחשבות במצבן הבסיסי הן נקביות. נקביות. הן צריכות, כדי לגדול, הן צריכות זכר. הן צריכות כוח זכרי. הן צריכות התבוננות. הן צריכות מעשה פעיל מצדנו כדי שהם יגדלו. החתולים הם רעבים, והם צריכים כוח מאכיל, מישהו בא לבית שיש לו אוכל. זה הכלל. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שבעצם כל מגע עם מחשבה, בעצם כל מגע שלנו עם מחשבה, כרגע אנחנו מגדלים משהו. האם אנחנו מגדלים את הטוב? האם אנחנו מגדלים את הרע? אבל המחשבות האלה, או יצר הרע, תמיד מנסה להעלות את המחשבות האלה למודעות שלנו, כדי שנתעסק איתם, כדי שנעסוק בהם, שנדבר עוד ועוד. אם זו תקופה המוקדמת של חיינו, שהיינו קצת יותר טיפשים, לדבר על בנות, ועל האי, ועל האי, ועל האי, ולדבר על השכן המרגיז והמכעיס. שוב, זה מחשבות נקביות של צרות עין. כל אדם יש מחשבות נקביות של צרות עין. האדם מטבעו אנוכי, כבר אמרנו. אבל ברגע שאתה מתפתה לקחת מחשבה בסיסית כזו, ולהתחיל לפתח אותה, ולפעמים מתוך אידיאולוגיה אפילו, לפתח אותה ולהביא למקורות מפה ומשם ולהתעסק בזה, ולפעמים אתה מצרף את החבר כדי ששניכם תפתחו את קו האופי של צרות העין ושל שנאת הזולת, בכלל אז כבר זה נהפך למשהו נורא. זה עושה גם מכון לדמוקרטיה ולשלום, זה בכלל ייצר פה איזה משהו נורא. כן? ככה זה עובד. אז זה כל הסיפור של החיים. חתולים וילדים. זה הכל. זה כל הסיפור. פלא פלא. כל תורת המוסר על רגל אחת. חתולים וילדים. האם אתה ילד או האם אתה בוגר? אז הילד מאכיל והבוגר נמנע מלהאכיל. זה הדמות השלישית שנמצאת פה, זה האמא. או האבא. כן? האמא ואבא זה ההכרה הגבוהה. שהוא יודע את הסוד הגדול של החתולים והילדים. והוא לא מניח לילדים להאכיל את החתולים. לא מניח. לא. מספיק שהחתולים יישארו במעמד הטבעי שלהם. אנחנו לא יכולים לגרש את המחשבות הטבעיות האלה מתוך ליבנו, כי זה קשור ליצר הרע הבסיסי. אין מה לעשות. רק לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישחוט את יצר הרע לפני הצדיקים. ואז הנטייה הזו בכלל תיעלם. יגיעו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ. אין בהם חפץ לא לטוב ולא לרע. לעתיד לבוא, אדם לא יקבל שכר על מצוות צדקה. למה? כולם יהיו עשירים. לעתיד לבוא, אדם לא יקבל שכר על אמונה. למה? כי השם יהיה גלוי. וידעו אותי כולם מקטנם והגדולם. עכשיו מקבלים שכר. שקשה להאמין. כמו לטפס על קיר חלק. עכשיו מקבלים שכר. זה כל הסיפור. המחשבות הבסיסיות של הרע הן מצויות בתוכנו נקודה. לא צריך את פרויד בשביל זה. זה דבר ידוע. התפקיד שלנו זה למנוע מהמחשבות האלו להתפתם. זה הבחירה החופשית. זה המשמעות של מה שמופיע בפרשת ניצבים, כן? ומלת את עורלת לבבך. ומלתם את עורלת לבבכם. זה העבודה של שמירת המחשבות. אז מה אומר הפסוק השני? ומל השם אלוקיך את עורלת לבבך? אז תחליט, מי מל? אני מל? הוא מל. תשובה. ומלתם את עורלת לבבכם זה עבודת שמירת המחשבות. אבל המחשבות הבסיסיות, אי אפשר לסלק אותן. כל עוד יש יצר הרע. אז מה זה, ומה לשם אלוקיך את לבבך? זה סילוק המחשבות הטבעיות, שיהיה לעתיד לבוא. שתי שלבים. כך אומר השם ישמואל. מסוך עוד שוב. כך הוא אומר. וצריך להבין את הנקודה הזו, כי זה העבודה שלנו. זה העבודה שלנו. כך גם לגבי מחשבות. ברגע שאנו מזינים מחשבה אחת של כעס, למשל, של כעס, יש הרבה חתולים. אחד מהם זה חתול הכעס. כן? ברגע שאנו מזינים מחשבה אחת של כעס, שעולה במוחנו, בהמשך, כאילו היא מביאה איתה את כל חברותיה. כמו שיש מצווה גוררת מצווה, מחשבה גוררת מחשבה. ברגע שמחשבת כעס קיבלה הזנה, מכיוון שכעס קשור גם לגזל ולעריות, באופן אוטומטי, מחשבת כעס שמתפתמת, היא מושכת איתה מחשבה נוספת, שקשורה אליה בקשר של סיבה ומסובב. כי כל המחשבות כולם קשורות לאמיתו של דבר. הכל קשור זה בזה. ברגע שאתה מעורר מחשבה של כעס, הכעס גורר ומעלה את המחשבות שקשורות יותר אליו. גאווה למשל. אם אתה מעורר מחשבת כעס, מחשבת הגאווה תתעורר גם היא. כי כעס והגאווה הם אחיות תאומות. הם שני צדדים של אותו מטבע. ממש. לכן, שלא תחשוב שכאשר אתה מעורר מחשבת כעס, עלתה בידך רק מחשבת כעס, אלא ברגע שאתה אומר את הכעס, אז היא מביאה את ריאותיה המובלות אחריה. את כל אלה שקשורות אליה בקשר כזה או אחר, היא גם מעלה. אז אתה מתפלח, פתאום אתה מסובב בכמה וכמה מידות. הרי רק חשבתי מחשבת של כעס, איך פתאום אני גם עצוב? מה הקשר בין כעס לעצבות? יש קשר עמוק. אתה פשוט לא מבין אותו. והכעס מושך איתו תמיד את העצבות ואת הגאווה ועוד מידות כאלה ואחרות. והיא מביאה אתיה, את כל חברותיה. בוא נלך אל חיה. היא מחיה אותנו חיה. בוא נלך לחיה. היא המשביר לכל ארץ מצרים. יוסף היה בחינת המשביר בצורה החיובית. יש משבירים בצורה שלילית, נמרוד. הוא היה משביר בצורה שלילית, נמרוד איש צייד. שהיה צד את הבריות בפיו, הוא היה מעורר מחשבות שליליות ומלבה בבני אדם אתאיזם. חוסר אמונה, זה מה שהוא עושה. הוא לוקח את הגרעינים של חוסר האמונה שיש באדם מצד יצר הרע, והיה מלבה אותם. זה נקרא נמרוד איש צייד, שהיה צד את הבריות בפיו, ליבוי מחשבות שליליות. זה לא בעיה להפוך אנשים לאפיקורסים. כל אחד מאיתנו יש לו גרעין כזה. החוכמה זה לשמור את האדם מנקודות התורפה האלו. ללבות במחשבות של אמונה, ולא ללבות במחשבות של כפירה. אבל שהחתולים רואים שיש בית פתוח לכל, פרי צ'יקן, חופשי, בואו נלך לחיה. יש שם מזון בשפע בשבילנו, אומר היצר הרע. מזה אני נבנה. מזה נבנה היצר הרע. מזה שאנחנו מעניקים לתשומת לב. יש שם מזון בשפע. ולפני שאנו יודעים איכן זה בא עלינו רבותיי, זה הסערה שדיברנו עליה מקודם, אנו שרויים כל כולנו במצב רוח ירוד ומתהלכים בפנים חמוצות כל היום. וזה למה? כי העלינו אל קדמת התודעה מחשבה שלילית. ואז האווירה הנפשית המוסרית היא על הפנים, פנים חמוצות, אובדן תקווה, עצבות, החיים על הפנים. תשמעו איך אנשים מדברים. למה אנשים מדברים כפי שהם מדברים? כי הם חווים בתוך נפשם חוויות לא מוסריות. בוגדנות, רדיפת שמלות, דברים קשים מאוד. אז מה הפלא? שזה האווירה. ולפני שאנו יודעים איכן זה בא עלינו, אנחנו רואים כל כולי מצב וירוד מתהלכים כל היום, בפנים חמוצות, ורק מחפשים בסביבה מישהו שלא עומד בציפייתנו כדי להטיח בו את כל זעמנו. קשה מאוד לשמור את האנרגיה הזו בתוכנו, זו אנרגיה מאוד לא קלה, אנרגיה של כעס וכו'. אנחנו מחפשים מישהו לפרוק את זה עליו. אז מתחילת היום אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, שאנחנו שומעים את המיהו, מיהו, מיהו, אני צריך לשאול מיהו, מי אתה? מי זה מבקש ממני אוכל? החתולים שהידבקו על דלתנו בתחילת היום, ברגע שהשעון מצלצל, כבר מופיע חתול שאומר עוד 10 דקות, עוד רבע שעה, ואנחנו מזינים אותו במחשבות, כן, למה בכלל לקום? אפשר עוד שעה, אפשר להתפלא מניין שמינית, שישבי, למה? מזינים את החתולים, את מחשבות החולשה שמופיעות על הבוקר. זה צריך להיזהר. עצור כאן. יום חמישי אין שיעור. אמרתי זה אתמול, אני חוזר על זה. אני צריך להגיד בשיעור ראשון גם. בכל אופן, יום חמישי אין שיעורים. השיעורים האלה התקימו. חמישי דווקא. מה זה?